אנחנו בפרקי אבות פרק א', סוף משנה י', ראינו שמעיה ואבטליון קיבלו מהם. שמעיה אומר, אהוב את המלאכה, ודיברנו על איגרות משה לגבי לימודי חול, על האחריות של לחנך תמיד לפרודוקטיביות, ולמה שבן אדם עושה שיעשה עד הסוף. הוא שנא את הרבנות, זה בעצם הפך הטבע של האדם. האדם מטבעו תמיד יש לרוב אנשים רצון לשלוט. והמשנה אומרת שלטובת הבן אדם זה לשנוא את הרבנות. רבנו עובדיה ברטנורא אומר, מה זה הוא שנא את הרבנות? פה זה לא ביחס לרבנות של שררה על הציבור, אלא היחס פה, הכוונה היא רבנות שבן אדם אומר, מה לי לעשות מלאכה זאת? אז הגמרא מספרת שרב לימד פשוט נבלת בשוק ואל תצטרך לבריות. בן אדם עדיף שיעשה אפילו עבודה הכי בזויה ולא יצטרך לבוא לידי אחרים. אז זה ככה רב מסביר פה שנאת הרבנות, וזה גם כן בקטע החינוכי צריך לשקול. מצד אחד דיברנו פעם שעברה או לפני כמה פעמים שיש סכנה כשלילד יש כסף בכיס. מצד שני זה כן חשוב באיזשהו שלב שילד יתחיל לפתח את האחריות הזו להרוויח את כספו ולא להצטרך לבריות ולהרגיש סיפוק מזה שהוא מרוויח כסף. וזה איזון מסובך, במיוחד בדור שלנו שהילד יכול לעשות כל כך הרבה נזק לעצמו עם הכסף שהוא מרוויח. אני חושב שזה לא בעיה שילד ידע שהוא גם מרוויח כסף והוא גם לא יוציא כסף בלי האישור של ההורים. זאת אומרת, יפה מאוד, אתה מרוויח כסף, זה לא אומר שאתה יכול ללכת לקנות אייפון מתי שבא לך או דברים אחרים. אבל זה כבר שאלה של איך ההורים בונים את המערכת החינוכית. באופן עקרוני אני חושב שזה כן תקין, וזה טוב שילד ידע שהוא מרוויח, והוא יוכל בגלל זה לעשות דברים מסוימים עם הכסף. ירצה לקנות ספרים, בסדר, אבל יהיו תחומים שהוא לא יוכל, הוא לא יחליט לעצמו להכניס טלוויזיה לחדר או דברים אחרים. אבל העיקרון הזה הוא כן בריא, ואנחנו דור שדווקא לקוי בזה, שילדים מסתמכים על ההורים ולא מממנים את עצמם עד גיל מאוד מאוד מאוחר. וזה טעות, זאת אומרת, זה גם לא בריא. כאילו הילד כשהוא באוניברסיטה צריך כל ערב ללכת ולעשות כל מיני שטויות, למה שהוא לא ירוויח את חלק מההוצאות של עצמו? הורים שיכולים להרשות לעצמם חושבים שהם עושים לילד טובה כשהם לא מכבידים עליו בעול הפרנסה. לא כל כך פשוט. מבחינה בריאותית, בריאות נפשית, זה מאוד בריא שהוא מכסה את ההוצאות של עצמו. אפשר לעזור, תלוי, ילד שעושה קורסים שהוא לא יכול לעמוד בזה, בסדר, אבל המציאות היום היא הפוכה. ראיתי סטטיסטיקה שלמעלה מ-20% מהאנשים, מבוגרים, מסתמכים על ההורים לסיים את החודש. זאת אומרת, אוקיי, זה יפה מאוד שהורים עוזרים, אבל אולי הילדים צריכים להוריד את רמת החיים. ואל תתוודע לרשות. אבל זה אני חושב משקף בעיה יותר יסודית בחברה היום. זה אחד מהבעיות של המדינה, באופן כללי. הגישה של העם למדינה, זה מגיע לי ושהמדינה תממן לי. וזו גישה לא נכונה. מי היה נשיא ארצות הברית שאמר, אל תשאל מה המדינה יכולה לעשות לך, למה אתה יכול לעשות למען המדינה. אני מרגיש שפה, זה ממש שריצה, זאת אומרת, הגישה הגורפת.
כל המחאה בקיץ שהייתה, זה בדיוק על הדבר הזה.
או, כן.
אנחנו שואלים למה הציבור הדתי לא יצטרף למחאה, בגלל הנקודה הזו בדיוק.
אז זה דבר אבל שאני חושב שכן צריך לעבוד עליו. הילדים זה בריא מאוד שהם יישאו חלק. הרבה פעמים זה יותר קל לפנות את השולחן שבת לבד, אבל זה יותר חינוכי לומר להם לפנות. נכון, זה אומר שאני צריך להיות על גביהם ולעזור להם, ופה משפחו את זה ושם משפחו את זה. נכון, אבל זה לטובתם. ואל תתוודע לרשות. אז הרבה פעמים בן אדם חושב שאם הוא יגרום לכך שהפוליטיקאים ידעו מי הוא, אז זה לטובתו. וחז"ל הזהירו שכללית, כשבן אדם מתוודע לרשות, אז הוא לפוליטיקאים, אז זה מעביר אותו על דעת קונו. כי בן אדם מרגיש איזשהו לחץ, כשהוא ליד אלה שיש להם כוח, ואז הלחץ הזה הוא יותר חש מאשר את הלחץ של יראת שמיים. עכשיו, זה גם כן דבר שצריך לדעת, שזה טבע כל אדם. שבמצבים של לחץ, אז הוא חי את הלחץ, והוא לא חי את הקדוש ברוך הוא. זה דורש יראת שמיים מאוד גדולה, שבן אדם יחוש את הקדוש ברוך הוא, גם במצבים של לחץ. וילדים זה גם ככה. אז זה צריך לשקול את זה במערכות החינוכיות שלנו. זאת אומרת, לפעמים שואלים, איך ילד יכל לעשות א', ב' או ג'? זה אחד מהנקודות שאפשר לעזור לפתח בילד, כמה הוא יעמוד בלחץ וכמה הוא יהיה אדם עצמאי בחשיבה. אבל זה כבר אופי של ההורים ואופי של הבית. זה ודאי שזה טוב לפתח את זה. אבל זה לא כל כך פשוט, כי חלק מהשאלה זה מי הוא ההורה. זאת אומרת, איך האדם חי בעצמו. ואני חושב שזה כן דבר שיעלה, וחשוב שהוא יעלה, וחשוב שילד ידע שיהיו לו כאלה אתגרים בחיים. זאת אומרת, אנחנו חיים אותם ברמה יותר גבוהה. הבוס שואל אותך משהו, ואתה יודע שזה לשון הרע. אז אתה עומד מול אתגר. אתה בן אדם עומד והוא רופא, והוא רואה שרופא אחר עשה טעות בניתוח, ויש לו ספק האם להיות אמיתי או לא להיות אמיתי, כשהוא יודע שהמחיר להיות אמיתי הוא מאוד מאוד גדול, וכן הלאה. אבל זה מתחיל הרבה קודם. זה מתחיל בפיתוח האישיות של האדם, היכולת שלו לעמוד בזה. והמשנה יוצאת מתוך נקודת הנחה שרוב אנשים לא עומדים בזה, אז שלא יכניסו את עצמם לאתגר מלכתחילה. אל תתוודע לרשות. משנה י' א', אבטליון אומר, חכמים יזהרו בדבריכם, שמא תחובו חובת גלות. זו משנה מאוד מסובכת. אנחנו נלמד את הפשט הסטנדרטי במשנה, אבל המשנה היא קשה על פניה. המשנה אומרת שאם החכם אומר משהו, וזה מובן לא נכון, אז זה יכול לגרום לו שהוא יהיה חייב ללכת לגלות. ותגלו למקום מים הרעים, ואז כשהוא יגלה, אותו מקום שהוא גולה, המים לא יהיו תקינים, וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו, וכל זה לא הבעיה. תיזהרו בדבריכם, כי אם כל זה יקרה, נמצא שם שמיים מתחלל. אז זה הדגש, וזה שהתלמידים ימותו זה לא הדגש, וזה שהוא גולה זה לא הדגש, הדגש הוא שמכל זה יצא חילול השם. אז חז"ל הגדירו לנו במשנה הזו שהמים הרעים זה התלמידים שהם אינם תקינים. זה היה כפר דור שהם מתמודדים עם כל המינים. אם אנחנו אומרים שיהושע בן פרחיה היה רבו של ישו, כן? אז זה באמת הדור כבר שהתחילו להתפתח תלמידי ישו. כן? יהושע בן פרחיה היה שני דורות קודם. יהושע בן פרחיה היה רבו של שמעון בן שטח, שהיה רבו של שמעיה ואבטליון, נכון? אז עברו שני דורות, כבר התחילו להתפשט המינים, ואז הוא אומר, אתם תגלו למקום מים הרעיים, ששם יהיו תלמידים שיבטו את המסורת, יבטו את מה שאתם אומרים, וישתו התלמידים הבאים אחריכם, הם ישמעו את התלמידים שאינם עוגנים שם, וימותו, ונמצא שם שמיים, יתפלל, הם לא ימותו בגלל מה הם ימותו, כי הם לא יעמדו בתפקיד שלהם כמו שצריך, הם ישמעו למינים, ואז מה יישאר? אותם הבנות לא נכונות. חז"ל אומרים שזו הזרה שחוזרת על אנטיגנוס איש סוכו, שכשהוא הסביר, כשהוא אמר את המשנה, מה הוא אמר? אל תהיו כעבדים המשמשים את רב על מנת לקבל פרס, אלא עבדים המשמשים את רב שלא על מנת לקבל פרס. אז הפשט הפשוט שהראשונים אומרים, זה שהוא לא טרח להסביר, יש עולם הבא, אבל אל תעשו את זה בשביל עולם הבא. הרמב״ם לא הולך ככה. הרמב״ם אומר, הם לימדו על מדרגה מדי גבוהה, שהתלמידים לא היו מסוגלים לעמוד בכזו רמה. לפעמים תנתן לתלמיד אתגר שהוא מעבר לכוחות שלו, זה גורם לו לפקור בכל. וזה הרמב״ם אומר, גם אנשים גדולים צריכים להרגיש שיש להם, שהם ירוויחו משהו מזה. אז לפי הרמב״ם, הטעות לא הייתה בדיבור, הטעות הייתה ברמה של התלמידים. זה פשט שאבא שלי אמר, יאר השם פניו אליך ויחונקה. גם כשהשם מאיר פניו לאדם, צריך ויחונקה, צריך חנינה. כי יש פעמים שזה בלי חנינה, שיש הערה והבן אדם לא מסוגל לעמוד בזה, ואז הבן אדם מתפקר, הבן אדם יוצא מדעתו. שזה לפי הרמב״ם, זה מה שקרה עם התלמידי אנטיגנוס, זה היה מעבר ליכולות שלהם. הלל ושמי קיבלו מהם. הלל אומר, והם תלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומכוון לתורה. אז אנחנו רואים שהוא לא סתם נתן לנו כלל. תהיה אוהב שלום ורודף שלום. הוא קודם כל אומר לנו, הווה מתלמידיו של אהרון. למה הפתיחה הזו? אהרון עשה את זה בקיצוניות. היו אלפי ילדים שקראו להם אהרון. למה? כי הוא שיקן שלום בין איש לאשתו. אז קודם כל, הווה מתלמידיו של אהרון. לדעתי, יש פה עוד מסר. הרבה פעמים אנחנו בדור של אנשים שרוצים לעשות טוב. בא היום בחור ואמר, יכול להיות שאין חיוב כיבוד אביהם לבן אדם רשע? לא יכול להיות. אז אני במקרה ישבתי שם, הוא בעצם פנה לראש ישיבה. אז הראש ישיבה אמר לו, איך אתה החלטת את התשובה לפני שפתחת את המקורות? יש גמרא, יש רמב״ם, יש שולחן ערוך, אתה כבר החלטת שלא יכול להיות? זה בעצם הפשט במדרש, מה הקדוש ברוך הוא מציע את התורה לכל האומות, כולם שואלים מה כתוב שם. עם ישראל אומר, נעשה ונשמע. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אני לא אגדיר לקדוש ברוך הוא מה כתוב בתורה, תלמד אותי, אני אלך. וזה דבר שדווקא הציבור הדתי-לאומי, כמה שהם חושבים, לפעמים סוטים מזה. זאת אומרת, מתחילים עם ההיגיון, וכאילו התורה צריכה להתאים להיגיון שלי. זה אחד מהדברים שמאוד מאוד קשה, האיזון הזה. זאת אומרת, יש לך אנשים שהלכו לקצה השני. מה שהתורה אומרת, אני לא חושב, ובאמת, הולכים לקיצוניות ברמה שרגע, יכול להיות שזה מה שכתוב, תחשוב רגע. אז יש את הקצה השני שאומר, אני אחשוב, ולא נראה לי רשי, ולא נראה לי. ואז יש את הדרך האמצע, שכמו שהרמב״ם כותב, בהקדמה שלו לפרק חלק. בן אדם צריך לחשוב, בן אדם צריך לשמוע מה התורה אומרת, בן אדם צריך לומר כשהוא לא מבין. חלק מהלימוד תורה זה גם לומר, אני לא מבין, אני לא יודע איך חז"ל אמרו כזה דבר, לא יודע, אין לי פשט. זאת אומרת, צריך להפעיל את ההיגיון, ולפעמים לומר, אני לא מבין. זאת אומרת, זה איזון. מצד אחד, אני רוצה לשמוע מה התורה אומרת, מצד שני, אני גם משתמש בראש. זה איזון שלא כולם יש להם. אני חושב שזה למה שהמשנה פתחה בהווה מתלמידיו של אהרון. אדם שרוצה להיות טוב, והוא לא תלמיד של מישהו, הוא לא הולך בדרך של תורה, בזה שהוא רוצה להיות טוב, הוא יכול להגיע לקיצוניות. לקיצוניות שעל מישהו פעם, מישהו אמר, אמר לי שבוע שעבר, אם אתה שמאלני בארצות הברית, אז אתה תסביר איך שלעץ יש רוח, ועובר זה סך הכל קבוצה של סלס, של תאים. השמאלנים אומרים, אין בעיה להטיל, אז העובר הוא סך הכל קבוצה של תאים. אבל הם אנשי רוח, אז הם ידברו איתך על איך שלעץ גם יש נשמה ורוח. זאת אומרת, הקיצוניות הזו של אנשים שמחפשים להיות אנשי טוב, יכולה להביא אותם לכל כיוון. בגלל זה המשנה פותחת, לדעתי, זה פשעת שלי, אבל אני חושב שזה כן מסתדר, בגלל זה המשנה פותחת ואומרת, הווה מתלמידיו של אהרון. אל תמציא דרך להיות אדם טוב. יש דרך, תהיה תלמיד של. הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. אותי זה מאוד תופס שהמשנה פותחת בגישה, שבן אדם יאהב את השלום. הרבה פעמים אנחנו אוהבים מחלוקות, יש יותר אקשן, זה יותר מעניין, זה יותר שלום, זה לא. לא, אדם צריך לפתח את זה שהוא אוהב שלום, ואני הרבה ראיתי בחיי, אני חייב לציין שאני לא ראיתי כל כך הרבה אנשים שאהבו שלום. אני אוהב שנוח לי, אבל אני גם, זה נחמד להתווכח, זה נחמד להתנצח. ואדם צריך להיות אוהב שלום ורודף שלום. פעם הביאו, אני לא, זה היה בבדיחה, אבל הביאו מכתב של איזה כומר, שהוא אמר, למה אין שום ריבות? למה אין שום דבר שאף אחד בא אליי לפתור בעיות? למה העולם הולך כל כך חלק? ואני יושב פה ומתרכב ולא בא אליי לבקש ממני עזרה בשום תחום. שיהיה קצת צרות בעולם שיוכלו לבוא אליי. זה אוהב שלום ורודף שלום. ועל הרודף שלום, אז יש פה את הפשט של הרב שלמה פישר, שהפסוק אומר, רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד. למה במידות של בן אדם לחברו צריך להיות רודף? כי בן אדם ככה מוצא את האיזון. אם אני רק עושה את זה כשזה בא אליי, אז בסדר, זה מפריע לי, אני עושה את זה. אם אני עושה את זה כי התורה אמרה, אז מה אני אחזר? איך אני יכול להיות גם פועל כי אכפת לי וגם כי התורה אמרה? זה כשאני רודף. אני עושה מעבר למה שמגיע אליי. אז אני גם אכפת לי ואני גם עושה את זה כי התורה רוצה. זה שאכפת לי זה למה שאני עושה מה שבא אליי. זה שאני רודף את זה, זה כי התורה ציפתה. אז בנוגע לשלום, צדקה, חסד, בנוגע לזה אנחנו מוצאים את הלשון רדיפה. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אז דיברנו על זה, על רדיפת שלום של אהרון, שהוא היה מספר לזה, ראובן, תדע ששמעון רוצה שלום איתך, לומר לשמעון שראובן רוצה שלום איתך, ומתוך זה משכין שלום ביניהם. אבל האמת שזה כלי מאוד חשוב בחינוך ילדים גם כן. אמא שלי הייתה משאירה לנו ממתקים מתחת לכרית מהאח הקטן שנולד. וזה עשה את שלו. זאת אומרת, אנחנו ראינו בחוש שילדים אצלנו, שאנחנו עשינו את זה, התפתח קשר יותר חזק. והילדים האחרים, אתה רואה, לפעמים אתה, אין לך את הכוח, אין לך את הראש, אין לך את הזמן, ואתה פתאום רואה שזה לא שם. אפילו בבית חולים, אנחנו מכינים מראש, לפני שתינוק נולד, אנחנו מכינים מתנות, וכשהילדים באים לבית חולים, אז יש את העגלה הזו שיש לה שני רמות, אז מתחת לתינוק יש מתנות, והגדולים כבר מבינים, זאת אומרת, הם מבינים שכלית, שזה לא התינוק ששלח להם. הקטנים קודם כל מאוד שמחים שהתינוק שלח להם בלון או משהו אחר. והגדולים, כמה שהם מבינים, השוחד עושה את שלו. זאת אומרת, הם מבינים. בשורה התחתונה, זה עושה את שלו. אז הכיוון הזה של אהרון הכהן, לבוא לאחד, לומר לו, תראה, הוא באמת רוצה. לבוא לשני, לומר לו, תראה, באמת הוא רוצה. זה כלי שגם חשוב בחינוך ילדים. אנחנו מולידים אצלם תחושות כלפי אנשים. וזה גם כן צריך לשקול, אנחנו שוקלים כשיש מתנה, האם זה מאבא, האם זה מאמא, האם זה מאבא ואמא. זאת אומרת, לפעמים יש מציאות שאבא כל הזמן הוא זה שקשה איתם. אז זה טוב שאבא יהיה זה שהביא את השוקו הביתה לכבוד שבת או מה שלא יהיה. לפעמים יש מציאות שאמא בדיוק היה לשבוע איתם, אז זה יהיה מאמא. ולפעמים זה טוב שאבא ואמא. זאת אומרת, גם צריך לשקול איפה, מאיפה הדברים באים. לפעמים הורה יש לו תקופה שהוא מאוד מאוד תקיף דווקא עם ילד אחד, ופתאום מצאת משהו שמתאים לילד הזה. אז זה טוב שזה יהיה מאותו הורה, לא תמיד זה צריך להיות משניהם. לפעמים יש איזה מסר יותר חשוב כשזה מאחד. אז הכלי הזה של רודף שלום ולאבד את האמת, זה כלי חשוב. אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה, זה גישה לחיים. וצריך לזכור שבריאות זה כל הבריאות של הקדוש ברוך הוא. זה לא רק הבני אדם. בגלל זה כתוב בהרבה ספרים שבן אדם לא יתלוש סתם עשבים ולא יתלוש סתם ענפים. יש מלא סיפורים, מספרים צה"ל רב צבי יהודה, מספרים צה"ל הרבה, שהם עמדו עם תלמידים, והתלמידים בלי מסים התחילו לתלוש עלים, והרב נדם, איך אתה יכול לעשות כזה דבר? מה עשיתי? אוהב את הבריאות, מה זאת אומרת? מה העץ הזה עשה שצריך לתלוש לו עשבים עלים? ומקרבן לתורה, אז אתם מכירים את הדגש לרב צבי יהודה על זה, אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה, שרב צבי יהודה תמיד היה אומר, לא כתוב אוהב את הבריאות על מנת לקרבן לתורה, אלא אוהב את הבריאות פסיק, ומכוון לתורה. שני דברים. קודם כל, תאהב אותו כי הוא יצור של הקדוש ברוך הוא. תאהב אותו. אהבת אותו, אז אתה יכול להגיע למכוון לתורה. ואני טוען שזה המפתח, המשפט הזה, אוהב את הבריאות ומכוון לתורה, הוא המפתח לכל חינוך. זאת אומרת, האדם שאתה עומד מולו, חש אם אתה אוהב אותו או לא. ואם הוא מרגיש שאתה אוהב אותו, הוא רוצה ללמוד ממך. וזה האלף בית לכל דבר. זאת אומרת, אנחנו הרבה יותר לומדים מהאדם שאנחנו מתחברים אליו. מאשר מהחומר שהוא מלמד. החומר יכול להיות מעניין, אבל זה מאוד מאוד קשה ללמד רק כי הוא מעניין. הבן אדם מרגיש שאתה אוהב אותו, אז יש לך על מה לדבר. ולזה אולי צריך להוסיף את הרמח"ל. הרמח"ל כתב ספר לרבנים ולמרצים, והרמח"ל כותב בספר הוא שהדרך להתחבר עם קהל זה להחמיא להם. תראה להם שאתה רואה את החיובי שבהם, אז אתה יכול לדבר איתם. אם אתה בא ואתה נותן מוסר, לא רוצה לשמוע אותך. אם אתה בא ואתה מראה לי שאתה רואה שאני שווה משהו, אז אני מעוניין לשמוע, אמרת לי שאני שווה משהו. זאת אומרת, אם אתה אמרת לי שאני שווה, אז אתה כנראה חכם. אם אתה אמרת לי שאני שווה, אז אני כבר אוהב אותך. אתה אוהב אותי, אני אוהב אותך. אבל אתה רואה שרמח"ל כתב את זה לפני 400 שנה, זה לא כל כך רק הדור שלנו, זה טבע האנושות. טוב, משנה י"ג, הוא היה אומר, זה אנחנו ממשיכים עם הלל, הלל היה אומר, נגד שמה אבד שמי. מי שהשם שלו התפרסם בגדול, אז זה נפל. וזה, אני רואה במשנה הזו הרבה את העליות וירידות של החיים. זאת אומרת, אנחנו הרבה חושבים שמה שעכשיו זה מה שיהיה, וצריך לדעת שזה עובר. וזה גם מסר שמאוד חשוב להעביר לילד. אתה מתמודד עם מורה שהוא... מה?
זה קהלת.
יפה. אז... היה לנו פעם מרצה, שעמיתך לכל ביקורת, מנבל את הפה, והלכתי לראש ישיבה ואמרתי, אני רוצה פטור מהשיעור שלו. אז הוא אמר לי, לא. אז אמרתי, למה אני צריך להתמודד איתו? אני לא צריך את זה כדי לסיים פה את התיכון. וזה מתחת לרמה שבן תורה צריך לשמוע. אז הוא אמר לי, אתה בחיים תצטרך להתמודד עם אנשים כאלה, תדע להעביר את השנה, זה בסך כל שנה מהחיים שלך, תתמודד. וזה, אני חושב, זה מסר מאוד חשוב מבחינה חינוכית. החיים הם עליות וירידות. הירידות לא מתמידות, עליות לא מתמידות. נגד שמה, עבד שמי. יש לך עידן שאתה מפורסם, תדע שמתוך זה יגיע גם כן העבד שמי. מי שעלה, בסוף יורד. וזה לא מוסיף, יסף. מי שלא מוסיף על לימודו, בסוף יסף בפשט. הכוונה היא הוא יתווסף מהעולם. אבל אפשר לומר, גם כן יסף הלימוד שלו ילך. אז מה? וזה גם כן עיקרון שילד צריך לדעת. אני תמיד אומר לחברותות שלי, שלא יעבור סוף שבוע שלא למדנו. בוא נלמד 5 דקות שישי, 5 דקות שבת, 5 דקות מוצאי שבת. כי אם אני עוצר איתך יום חמישי, ואני רק מתחיל את הסוגיה מחדש יום ראשון, איפה? אני לא זוכר כלום. תוסיף משהו, תיגע בזה שוב. זה גם כן, בחופש הגדול, בשבתות, אם אפשר לקחת את הילד 2 דקות, תוסיף משהו על הלימוד. ואני חושב שזה טוב שהורים מוסיפים ללימוד. זוויות שהוא לא חשב. אפילו לצרף איתו שורשים. זאת אומרת, המילה הזו שלמדת, איפה עוד נתקלנו במילה הזו? בסדר, חשבת משהו, התקדמת משהו, וזה כלל בחיים בהכל. הוא דלא מוסיף, יסף. מי שלא עובד בלעלות, יורד. וזה גם כן. ילד כבר יכול לקלוט, צריך לקלוט את זה. בכל, בן אדם צריך לדעת. יש לך תפקיד להתקדם. התקדמת, טוב. מקסימום תישאר במקום. לא עבדת להתקדם, אין לך לאן ללכת. סיפרתי לכם את הסיפור על הבחור במכון מאיר, שעזב אותנו ואמר שהוא לא קיבל כלום מהמכון. לא, היה תלמיד שאמרו לי שיש לו חברה גויה, וכשהגיע הזמן שהוא יעזוב, אז לקחתי אותו לשיחה. אמרתי לו, תאמר לי, איזה דבר אתה לוקח אותך ממכון מאיר? מה קיבלת פה? אז הוא יושב וחושב וחושב, ואז הוא מחייך ואומר לי, כלום. אמרתי, אין שום דבר שאתה לוקח מפה כל הזמן. הוא חי איתנו, הוא התפלל בכזו כוונה, הוא היה ממש מעריך בתפילתו, היה משתתף בשיעורים, הכל, הייתי בשוק. אז הוא חושב עוד רגע, והוא אומר לי, לא, כלום, אין שום דבר שאני לוקח חזרה. שאלתי אותו, כשר אתה תאכל? אז הוא אומר לי, לא. שבת משהו? לא. קידוש? לא. אין שום דבר, כל החודשיים שהיית אצלנו, כלום. אז הוא חושב רגע, אמר, לא נראה לי שאני אקח כלום. טוב, אז מה תאמר? אמרתי לו, תראה, אני חשבתי שאתה מתחבר לתפילה. כשראיתי אותך מתפלל, ממש זה עורר בי כוונה. אבל אתה אומר שאתה לא מתחבר. אני לא מקבל את התשובה הזו. אתה תחשוב, ואנחנו נדבר שוב לפני שאתה טס, כנראה זה היה יומיים שלוש לפני, אני רוצה כן דבר אחד, לא יכול להיות שהיית פה חודשיים, אתה עוזב בלי כלום, דבר אחד, אבל שיהיה דבר אחד שאתה כן לוקח איתך. טוב, היה בחור עם דרך ארץ, חייך, עזב, וכעבור יומיים חוזר ואומר לי, אתה יודע מה אתה צודק, יש דבר אחד שאני לוקח מפה, קשרות אני לא אוכל, שבת אני לא אשמור, חברה גויה אני אמשיך איתה ואתחתן איתה, הכל אני ממשיך, אבל פרשת השבוע נהניתי, כל לילה לפני שאני הולך לישון, אני אקח כמה דקות, אקרא כמה פסוקים מפרשת השבוע. טוב, היום הוא שומר שבת וקשרות והכל. ועזב אותה. אבל, זה כי זה לא מוסיף יסף. אם הוא לא היה עושה כלום, אז באמת הוא במדרון. אבל אם הוא עושה משהו, לא משנה מה, משהו, תתקדם במשהו. היה לי תלמיד אחד שקיבלתי ממנו אימייל אתמול או שלשום, שגם אמר לי, הוא לא מסוגל לעמוד בכלום. אמרתי לו, בסדר, אני רוצה לתת לך מתנה אישית, אבל את זה כן דעשה. אני נותן לך את הציצית שלי, אני עכשיו מוריד את הבגד שאני לובש, תלבש את זה. זה כן, זה לא כל כך קשה, אני מבין שבקיץ זה פחות נעים. אז הוא התלהב מהרעיון, בסדר, אז הייתי בכל מקום, קיבלתי ממנו אימייל לפני יומיים שלוש, שכל פעם שהוא מתלבט מה לעשות בחיים, הוא מוציא את הציצית, מסתכל עליהם, אומר ריבונו שלם תעזור לי, ואז אבל הוא מחובר לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש לו משהו. כל בוקר הוא מניח את הציצית הזאת. תפילין, לא דברים אחרים, לא בסדר. אבל הציצית כן. וזה עיקרון, זה עיקרון. כל אחד לפי הרמה שלו צריך לשאוף משהו. אני תמיד אומר לחיילים, תבחרו סדר של דקה, אבל את הדקה הזו שיהיה לכם יום-יום. כי אפילו דקה, תלמד הלכה אחת ביום, בסוף אתה תתקדם. הוא דה לא מוסיף, אבל אדם שלא מתקדם בכלום, כל היום וכל השנה, אז יסף, אז זהו, הלך. חייב להיות משהו שאדם ממשיך להתקדם. וזה טוב, כל ילד לפי עניינו, לפי גילו, זה לא, כמובן זה כבד על ילד, אבל צריך כהורים לחשוב איפה לעשות את זה. דיברנו על הרעיון של לומר משנה אחת בפרקי אבות, פסוק כל סעודת שבת, או אפילו פסקה אחת, לא משנה. משהו. אבל זה כן אחריות שלנו. טוב.